פרשת שלח לך. לפי פשוטו של מקרא, שכפי העולה מפרשת שלח, ולא במקומות אחרים דווקא, אז הקדוש ברוך הוא ציווה את משה במצווה שיש בה נימה של חגיגיות. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. והחגיגיות באה לידי ביטוי מכך שיש כאן רשימה של נציגי כל שבט ושבט. אם מדובר היה בשליחות שעניינה איזה משהו צבאי כזה, נקודתי כזה, טכני כזה, אז לא היה מקום לכל האווירה החגיגית. אבל כאן כתוב, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, ואלה שמותם למטה זה, למטה זה, למטה זה. זאת אומרת, יש כאן גם דבר מעניין, אם מדובר במשהו פרקטי, טכני, אז מה העניין של נציגי כל שבט? זה לא עכשיו עניין של להשוות את האנשים, פה מדובר במשהו, אלא שיש כאן משהו חגיגי. אני שואל את השאלה, מה מטרת השליחות? והתשובה שאני נותן, היא התשובה שמופיעה בדברי רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו יש לו ספר שנקרא מגיד מישרים. והוא ספר מיסטי. כלומר, סתם מילה שאמרתי, הכוונה היא שזה דברי תורה שרבי יוסף קארו רושם מפי המלאך המגיד. בסדר? מגיד מישרים. ושם בפרשת שלח כותב רבי יוסף קארו, שזה כתוב בארמית, שהעניין של השליחות הייתה לעורר את אהבת הארץ בלב עם ישראל. כלומר, כיוון שההתיישבות בארץ, ירושתה, ההתיישבות בה והחיים בה, הם אתגר גדול, כאשר אתה מציב אתגר גדול, אתה צריך שיהיה חשק אל האתגר הגדול, שיהיה רצון עז, שיהיה כיסופים. כפי שאמר רבי יהודה הלוי מאות אלפי שנים אחר כך, בסוף ספרו, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ייחשפו אליה בני ישראל תכלית, תשוקה וכוסף. כי רצו עבדיך את אבניה, אומר דוד. ואם רצו עבדיך את אבניה, אז יש סיכוי שאת עפרה יחוננו. כלומר, את הסוד הזה של דוד המלך ושל רבי יהודה הלוי, כבר ידע משה רבנו, והקדוש ברוך הוא. לכן יש כאן מצווה שיבואו אנשים ויתורו את ארץ כנען, כפי שדייקו המדייקים, כמו הרב סמט, שלתייר זה לתור, זה תייר, זה לשון של לראות, לבחור, לרצות, ולא לשון של ריגול צבאי. והמשמעות היא שכל שבט ילך, כל נציג שבט ילך בארץ, ומן הסתם הם הולכים ביחד, אבל מן הסתם בכל אזור גיאוגרפי, אז הולך בראש הטור בעל השבט שאמור לנחול, כי הרי רמזי נחלות כבר מקופלים בברכת יעקב. רמזי עם ישראל הכיר באופן כללי את המבנה הכולל והכללי של הנחלה בארץ, ובעצם הליכתם בארץ היא מעין הליכתו של אברהם אבינו בארץ ישראל, שנאמר על אברהם אבינו, קום, מה אתה יושב? התהלך, לך לטיולים. מצווה הראשונה, יש מצווה אחת ללכת אל ארץ ישראל, זו המצווה הראשונה, לך לך אל הארץ. אבל אחרי שמגיעים לארץ יש עוד מצווה, קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. וכמו שאמרו חז"ל, שתהיה נוחה לבניך להיכבש. מעין קניין החזקה שמדובר עליו במסכת בדיני ממונות, שזה ללכת באדמה שאותה אני אמור לקנות. כלומר, המפגש, שהם הולכים להיפגש עם ארץ ישראל. הרב מידן רוצה להגיד יותר מזה, שהם הולכים לעשות איזה מין חלוקת הארץ כזאת, כלומר, הארץ נחלקה באופן כללי, אבל הם הולכים להסתכל יותר מקרוב על הגבולים בין הנחלות, לראות כל אחד. קיצור, מדובר כאן בעצם בתיירים שנכנסים לצלם את הארץ במצלמת ליבם. והרי הם אנשים גדולים, ראשי בני ישראל, הם אנשים ענקיים מבחינה רוחנית. והם יבואו עם התמונות שהם צילמו במצלמת ליבם. זה לא רק זיכרון, זה מצלמת ליבם. והם יספרו לעם ישראל על יופייה של הארץ, על טובה של הארץ, על סודה של הארץ. כי כל הטבע, המגוון הביולוגי של ארץ ישראל, הוא לבוש לסודות של הארץ. והם יבואו לעם ישראל, מתי יבואו לעם ישראל? אחרי 40 יום. מתי זה אמור לצאת? לפי החשבון של חז"ל, יוצא בערך בתשעה באב. הם יבואו לארץ בתשעה באב. מה הם יספרו לעם ישראל? על יופייה של הארץ, על טובה של הארץ. ואז מה יקרה? הם גם יבואו עם פירות. עם איזה פירות הם יבואו? אשכול שביקר, רימון שביקר, תאנה שביקרה. זה בדיוק שלושת הפירות שמוזכרים במצוות ביקורים. משנה שם. הם באים עם רימונים ועם תאנים ועם ענבים. ואז, כמו שאמרה המשוררת, ובתוך הפרי כל געגועי. דרך הפירות של ארץ ישראל שיראו העם שמחכה בקדש ברנע, צפון סיני, דרך העם שיושב שם ומחכה, הם יבואו לעם שמחכה שם, ואז עם ישראל יראה את הפירות וישמע את התחושות ויבין את המהלכים הגדולים שיספרו הנשיאים, הנשיאים, הנציגים, המהלכים הגדולים שיסביר נשיא, מי זה, מי היה שבט יששכר? נגיד נפתלי. נפתלי זה היה נחבי. נחבי יבוא ויספר על סודות ארץ נפתלי, רמות נפתלי, הכנרת, רמת קורזים, עמק החולה. מה יותר טוב מזה? מספר על הסודות של המקומות האלה. זה היה עדיין כשהיה את ביצת החולה. הרבה יותר יפה מה שיש היום. וים החולה, ימת החולה. אגם החולה. ועם זה הוא יעורר את אהבת הארץ בלב, בליבם של העם. בעצם אפשר לבוא ולהגיד שהם בעצם מדריכי טיולים שבאים להאהיב את הארץ על הנוער שמחכה במדבר כדי להיכנס לארץ. כי ירושלים תיבנה, כי כאשר יחשפו אליה תכלית שוקה בכוסף עד שיעלו ויכולנו את עפרה. ועם החגיגיות הזאת הם יוצאים לארץ כנען, עולים בנגב ומגיעים אל המקום הגדול, החשוב הראשון, חברון. יכולים אתם לשאול אותי איך זה מסתדר עם השאלות ששואל משה? הרי לא מדובר שם רק על זה. אז אני, נכון, השאלות האלה יכולות קצת מורכב טיפה, אבל אני עכשיו אתן לכם איזשהו קו. שבו צועד, למשל, הרב אלחנן סמט, יש פירושים אחרים, אני הולך לכיוון הזה, אם אתם רוצים התייחסות להבנות אחרות, אז אולי בסוף. אומר, מדייק הרב סמט, שהשאלות ששואל משה, הן תמיד לראות את הארץ. לא שום דבר אחר, את הארץ. אלא, שאתה יכול להבין את כוחה של הארץ, את מהותה, את תכונתה של הארץ, דרך שלושה דברים. דרך האנשים, דרך היישובים ודרך, הכי פשוטה לכאורה, החקלאות או הגידול, היבול של הארץ. למה? כי במקום שיש אוויר טוב, מים נקיים, אקלים טוב, שמש, רוח טובה, אז יהיה מקום מיושב. כלומר, יש שם אנשים בריאים וחזקים. יש שם ערים בנויות לתלפיות. ואילו אתה מגיע למקום שאתה רואה חושות, ואתה רואה אנשים דלוחים, כפופים ושבורים, אז אתה מבין שהמקום הזה הוא לא נאות. וכמובן דבר העיקרי, לראות את היבול, את הפירות. והנה, בוא נקרא לפי זה את השאלות של פסוק י"ח. וראיתם את הארץ מהי, זה כותרת, כללית. וזה פזמון חוזר, ראיתם את הארץ מהי. איך תראו את הארץ מהי? את העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. האם יש פה אנשים חזקים ורבים, וזה סימן שהארץ טובה, או יש פה אנשים רפים ומעטים, זה סימן לארץ רעה. וחוזרת הכותרת עוד פעם, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה, זה כותרת. ואיך אתם יודעים את זה? לפי מה הערים אשר הוא יושב בהן, במחנים אם במבצרים. מחנים זה פחונים של בדווים. מבצרים זה לא מבצר, דווקא כמובן שמבצר מלחמתי, אלא ערים בנויות לתלפיות מאבן, כי זה סימן ליושבי, לחקלאות, כי חקלאות של פעם זה העירוניים של פעם. זה לא כמו היום שחקלאות זה המושבניקים והקיבוצניקים. פעם החקלאות זה סימן לעירוניות, כן? כי זה כאילו לעומת הראי הצון וכו'. והדבר השלישי, חוזרת הכותרת, ומה הארץ השמנה עם רזה? ואיך זה בא עד הביטוי? יש בה עץ עם עין. אם אפשר, בקשה קטנה, התחזקתם. ולקחתם מפרי הארץ. והימים מהם ביקורי ענבים, ואין לך טוב בפירות מאשר ענבים. כי יין משמח לרב אנוש, ויין עושים מענבים. בסדר? ותראו איך כל מה ש... עכשיו, משה ידע את הכל, אבל משה רצה להעיב, כמו שאמרנו. ואז בדיוק הכל מתואר. ויעלו בנגב שלוש תשובות לשלוש שאלות. ויעלו בנגב, ויבוא עוד חברון, ושם אחימן, ששי ותלמה, ילידי הענק. כלומר, האנשים שם הם אנשים באמת חזקים. שומרים ענקים, לא לחשוב על גוליבר בארץ הגמדים. לא לחשוב על כל מיני גיבורים מהעולם של המיתוס והסיפורים המוזרים שיש בזה. מדובר בגוליאת, שגובהו 600 וזרץ. סך הכל זה לא כזה גבוה. זה בערך שחקן NBA, פלוס קצת. ושם אחימן ששי ותלמה ילידי הענק. ותשובה שנייה, וחברון, 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אתם מכירים את צוען מצרים? עיר משוכללת במצרים. חברון בנויה עוד 7 שנים לפני צוען מצרים, מקום מבונה. אכן, אחד הדברים המעניינים בחברון, זה שחברון היא אחת העיר הכי עתיקה בארץ ישראל בבנייה. חברון, כשבנו את תל רומדה, וכאן יש אנשים שבילו שם ימים ארוכים, לא יודע אם ידעתם או לא יודעת, האם ידעתם שתל רומדה, יש שם אבנים עתיקות מאוד, ענקיות מאוד, שרק אנשים חזקים מאוד יכלו, היו לבנות אותם. הרבה, זה העיר הכי עתיקה בארץ ישראל מבחינה ארכיאולוגית, חברון. זה מה שכתוב כאן. בחברון 7 שנים, כשרצו לבנות אחרי שנרצח הרב רענן, הרב שלמה רענן, אתם יודעים שהוא נרצח בתל רומדה. היה הרב שלמה רענן. שמעתי סיפור לכם עליו כשבאתם בתל רומדה? המגד לא סיפר לך? הוא לא ידע גם כן. הנין של הרב קוק, הנכד של הרב קוק, הרב שלמה רענן, נכד של הרב קוק. כן? שהבנים שלו למדו בישיבה יצאים קצת מעליי. הנכד של הרב קוק, הרב שלמה רענן, נרצח על ידי מחבל שנכנס דרך החלון, נדמה לי, של הקרוון שלו, איפה שהיום יש בניין, בתל רומדה. בעקבות הרצח הזה, אז מדינת ישראל נתנה אישור לבנות שם בניין. אז כדי לבנות את הבניין, חפרו את היסודות של הבניין. כשחפרו את היסודות של הבניין, גילו את היסודות של חברון העתיקה. העתיקה, שהרבה לפני התקופה של עם ישראל, קיצור, חבל על הזמן. יש לנו כבר שתי תשובות. יש כאן אנשים חזקים, יש פה ערים חזקות. נשאר רק לגבי, מה לגבי הפירות. ויבוא עוד נחל אשכול, נניח שזה איפה שמזהים אותו היום. כשהייתי ביסודי, היו לוקחים אותנו לשם. טיול כזה, אחד יומי כזה, מהבית ספר, באלון שבות. ויחרטו משם זמורה, ואשכול ענבים אחד, ויסעו במות בשניים. ומן הרימונים, ומן התאנים. זאת אומרת, אחלה פירות. יפה. עכשיו, אנחנו לא יודעים כלום. אין לנו שום סימן שמרמז לבאות. וכאן מגיע החטא. אני רוצה להסביר לכם. החטא הוא שהם היו צריכים להבין שהתכונות החזקות האלה מרמזות לא רק על זה שזה ארץ טובה, ארץ שיש בה כוחות עצומים. ולכן היא מסוגלת לייעוד גדול. אבל במקום להתבונן על הארץ, כמו שמשה ביקש מהם, מה הארץ, מה הארץ, מה הארץ, חזר כל פעם על הפזמון, אז הם לא מסתכלים בכלל על הארץ. אלא, אתם יודעים, כמו שבניווטים מלמדים שיש תבלית ותכסית. התבלית זה המקום בלי הטופוגרפיה עצמה. בלי השטח. והתכסית זה כל מיני דברים שנבנים על המקום. בתים, עצים. אז פה, במקום להסתכל על הארץ, הם מסתכלים על העם. העם, העם, העם. תחליפו עכשיו את הארץ במילה עם. ובעצם הם, מרוב שהם מתבוננים בעם, הם פשוט לא רואים את הארץ. ואז הם מגיעים למסקנות מרחיקות לכת. נורא עצובות. בואו נראה את מה שקורה מבחינת הפשט קודם. ויספרו לו, ויאמרו, באנו לארץ אשר שלחתנו, זבת חלב ודבש, וזה פריה אפס. כי אז העם היושב בארץ. ראינו בצורות גדולות מאוד, וגם על ידי ענק ראינו שם. אבל עכשיו כבר הם לא אומרים את זה בתור איזשהו סימן לכוחה העצום של הארץ, אלא כבר לכוחו של העם. ואז, כדי ליתר ביטחון, כדי שנבין שהם לא רואים את הארץ, אז הם מכסים את הארץ. ומה הם מכסים את הארץ? באויב. פותחים מפה לפני עם ישראל. הנה, פתחו את המפה, גלום, 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 גלום. ועם ציין לייזר, כמו במצגות, הם מתחילים להראות כל החלקים של הארץ. והם אומרים, המלאק, המוכר לנו כאויב אכזר, הוא יושב בארץ הנגב. כמו שראינו אחרי זה בימי שמואל, בימי שאול ודוד. המלאק יושב בארץ הנגב, ולכן הוא בעצם ממש לא ייתן לנו לעבור דרכו. ואם נגיד נצליח לעבור דרכו, אז החיטי היבוסי והאמורי יושב בהר, ההר החשוב, ההר הקדוש, מחברון ועד הגליל, מלא בחיטים ובאמוריים. ואם נרצה ללכת אל העמקים, עמק החוף, עמק הירדן, אז הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. זאת אומרת, בינתיים לא אומרים כלום. הם פשוט אומרים שהם לא ראו את הארץ, הם ראו את העם. והם בעצם אמרו שאין לנו מקום שם. והם בעצם רמזו שכדי להיות שם צריך להילחם, כי אף אחד, לונדון לא מחכה לי. ארץ כנען לא מחכה לנו. זאת אומרת שאנחנו נצטרך להילחם, אבל נגד מי? נגד עם אז ובכל מקום. עדיין לא אמרו כמעט שום דבר, זה שלב א'. ואז מיד קם כלב, ויעז כלב את העם אל משה, ואני יודע שהפירוש הרגיל שכולם מכירים זה שכלב עשה והעם פה זה עם ישראל, מה זה אל משה, לא כך ברור. אבל אני רוצה לתת לכם פירוש אחר, כי הרי בינתיים אין פה שום עם, הרי מדובר כאן על הדת בני ישראל. גם למה שהעם פתאום, לא מסברנו בכלל שעם ישראל פה התחיל להיות ברעש. יש לכם קשיים מהפירוש הזה. וגם המילה ויאס היא לא מילה ברורה שפירושה להשתיק. לכן אני מעדיף את הפירוש של רבי יואל אליצור, ויעס כלב את העם, המילה הס בתנ"ך פירושה לבטל, להחריב. העם זה העם הכנעני. ויעס כלב את העם, כוונה, ביטל את כוחו של העם, האפס כי אז העם, הרי זה העם שממנו בנו הרגע מבחינת הפסוקים. ביטל את כוחו של העם, ויעס כלב את העם. מה אתם מסתכלים בכלל על העם? אני רואה רק את הארץ. והוא מדגיש להם, שימו לב איזה יופי, ומה זה אל משה? ביחס למשה שהוציא אותנו מצרים, כמו שרש"י כותב כאן, או לא כאן, לא זוכר. ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. הוא מדגיש את ארץ ישראל, הלא נעלה וירשנו אותה, את הארץ, כי יכול נוכל לה. ואז תראו איך האנשים הם כל כך שבועים במבט שלהם על העם, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כלומר לא אמרו לא נוכלת אל הארץ, כפי שהביטוי שאמור להיות, עלים לארץ. מתי עולים לעם? הם כל כך לא רואים את הארץ, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. טוב, עד כאן נגמר איזשהו מעגל מסוים של החטא, שבו אנחנו, במעגל הזה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהם הם אמרו, הם לא אמרו משהו על הארץ, הם פשוט אמרו שהארץ בלתי ניתנת לכניסה, וממילא הם רמזו שתהיה מלחמה, שעוד מעט אנחנו נראה שהיום הזה עשה, הפיל המון פחד בעם ישראל, וכמו שאמרנו, כלב נאמן השליחות, מה הארץ, מה הארץ, מה הארץ, רואה את הארץ, מבין מהתכסית את עומק התבלית, כלומר את סוד הארץ, והם בעצם רואים את הלבוש הזה של שיבת העממים ולא מסוגלים לראות את ה... כן, זה כמו למשל שמישהו ילך עכשיו ויעמוד מעל שכם ויגיד, וואי, כל כך הרבה ערבים, אתם אנשים פה יותר בחברון, כל כך הרבה ערבים יש בחברון, איך אפשר בכלל לחשוב שעם ישראל יישאר שם, אין סיכוי. שתי מדינות לשני עמים. אבל יש מי שאומר, לא, זה הארץ. אל תסתכל עכשיו על הארץ, לא יודע מה יהיה עכשיו. תסתכל על הארץ, סתם. סגור סוגריים, הערה לא שייכת כל כך, אבל קצת נזכיר לי כמו משהו. סגרתם סוגריים? שייכים. כאן מגיע קטע די מדהים, שהוא לא צפוי. לפחות החלק הראשון שלו. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל למור. כלומר, פנו לבני ישראל, ועכשיו הם הוציאו את דיבת הארץ. כלומר, כאן הם באו ואמרו דברים שליליים על ארץ ישראל. מפריע לכם שאני הולך? ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל למור. הארץ אשר עברנו ובא לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. כל העם שראינו בתוכה אנשי מידות. שנייה אחת אם נסביר. כלומר, מה זה ארץ אוכלת יושביה? פשט, 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 פשט. ארץ שהיא הורגת את היושבים בה. כלומר, לא מאריכים פה חיים. לא חיים פה. הארץ הורגת את מי שיושב עליה. נכנס לפה, אתה מת. אין פה חיים. וכל העם שראינו בתוכה, אתם שואלים איך פה יש אנשים שחיים פה בכל זאת? אנשי מידות! אנשי מידות הכוונה, אנשים חזקים, מעלי מידות טובות, כן? זאת אומרת, אנשים שכמו שאומרים, שממלאים את הדלת בכניסתם. אנשי מידות, כן? אתם רוצים לשמוע משהו? שם ראינו את הנפילים. וואו, הנפילים זה עם קדום, שמוזכר בספר בראשית של, של ענקים. אחות שכלב העיף מבט, ואמר, את הנפילים ראיתם? אז הם אמרו לו, כן, כן, בני ענק שראינו בחברון, הם מן הנפילים. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. לא ברור. מה פירוש שארץ אוכלת יושביה? עד שלא אמרתם את זה, אז בסדר, יש כאן עכשיו ויכוח. הארץ או העם, מה... אבל עכשיו, ארץ אוכלת יושביה, מה זה המושג הזה? מי המציא את המושג הזה? מה פתאום היא אוכלת יושביה? איך הגעתם למסקנה הזאת? מה פירוש? האם זה שקר? האם זה אמת? מה הפשט? אפשר לבוא ולהגיד, הם סתם שקרנים, בלפנים. הרי הארץ הייתה מלאה באנשים. הרי הם הביאו רימונים וטענים. לא צריך... אבל הם אמרו, לא, אין שם הרבה אנשים, פשוט הבאנו, כי יש שם כמה שהצליחו לשרוד. כי כמו שאומרים, רק החזק שורד. זאת אומרת, זה מין איזה ארץ של גיבוש אחד ענק. נכנסים 100 אנשים, בסוף יש רק 17 אנשים, וגם הם פצועים. זה מה שיוצא פה מהארץ. אפשר להגיד שהם שתם שיקרו. אבל... זה... לא נראה שהתורה מדברת סתם. וגם מה שמחזק את זה, זה שהנביא יחזקאל טוען שככה קוראים לארץ ישראל, תמיד. אני מקריא לכם מי יחזקאל. פסוק. יחזקאל כל כך יפה איך שהוא מדבר אל ארץ ישראל כמו שאדם מדבר אל בן אדם. והוא אומר, יחזקאל המדבר. תקשיבו, לא צריך לחפש, נמד לכם תנחים. ואתה בן אדם ינווה אל הרי ישראל, אל הערים. הרי ישראל שימו דבר השם, כל אמר השם אלוקים. מדלג. כל אמר השם אלוקים להרים ולגבעות, להפיקים ולגאיות, לחורבות השוממות ולהרים הנזבות אשר היו לבז. שרתי את ידי, ואתם הרי ישראל על פיכם תיתנו. לא אתם מכירים, כל ציוני דתי מכיר את הפסוק הזה. ואתם הרי ישראל על פיכם תיתנו. ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, ונאבדתם ונזרעתם, ונושבו הערים, והרבתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו. שימו לב טוב למילים הבאות. הולכתי עליכם אדם את עמי ישראל וירשוך, והיית, היית אתה הארץ. להם לנחלה, ולא תוסיף עוד אתה הארץ לא תוסיף עוד לשקלם. כה אמר אדוני אלוהים, למי? לאדמת ארץ ישראל. יען אומרים לכם, עליכם, אוכלת אדם את, ומשקלת גויה היא חיית. כן, אדם לא תוכלי עוד, גויה היא לא תשקלי עוד, וחרפת עמים לא תשאי עוד. כלומר, הנביא יחזקאל מתאר דבר שאנחנו מבינים אותו. שארץ ישראל, היו אומרים עליה, זאת ארץ אוכלת יושביה. ולכן, ופתאום, והנביא אומר לה, יבוא היום וכבר לא יהיה לך את התיאור הזה, את הכינוי גנאי הזה. מה זה הדבר הזה? אני רוצה להביא לכם קטע קטן שכתב יהודי חשוב מאוד, אבשלום פיינברג, מגיבורי מחתרת נילי, יליד ארץ ישראל בשנת, אני יודע, נולד בערך בשנת 1890, פלוס קצת, לא יודע, בערך, בחדרה, הוא נולד אולי, איך אומרת, אמרו לחדרה, לא זוכר את כל ה... מה שנקרא צבר בן הארץ, איש גדול ומיוחד מאוד, שכידוע נרצח על ידי בדואים באזור של דרום אל גוש קטיף ואל הריש. דקל אבשלום, סיפור, לא משנה. וככה הוא כותב. זה תיאור שלו, שחי בארץ לפני 100 שנה, כן? קצת לפני. 110 שנים. 120 שנה. אנחנו בקושי עלייה שנייה, כן? ארץ טרשים. וצחיח סלע, ביצות, מלאריה ונחלי תחלואים, מדבר חרירים ושבילי חתחתים, ארץ צפה, נחש ועקרבים, זבוב, יתוש ופרעושים, ארץ מלח וגופרית, שכין וצרעת, שכול וכישלון, שידפון וירקון, גרענת ושחפת, ארץ מוקת שרב וחרבוני קיץ, אלומת גשם זלעפות, אוכלת יושביה בכל פה, והריה המעטות, שחי ומאוס וצחנת אשפתות, המולה ריקה ועורמת נוכלים וצהלת פושטי יד ואור. ככה ארץ ישראל הייתה לפני שבאו לפה החלוצים. לא כתבתי לכם את התיאור של מרק טוויין, כי זה מפורסם כבר. ואתה לכם משהו שהוא פחות מפורסם, וכתב אותו יהודי מחלוצי הארץ ומבוניה, ומאלה שגרמו לבריטים לבוא ולהתחיל לשנות את הארץ יחד איתנו. אנחנו היינו פועלים, הם היו האדונים, עד שגם הם הציקו לנו, וגם אותם שלח השם מעל פנינו, עד שבעזרת השם יש לנו היום ארץ ישראל שלי, יפה וגם פורחת. אני שואל, איך קרה הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו בעצם, אני לא יכול, עכשיו אני כבר לא יכול להגיד שהם, שהמרגלים היו שקרנים. מכיוון שהם, מצד אחד, הם בעצם אחזו בחבל בשני קצותיו. בהתחלה הם באמת אמרו, וזה פריה, ונעשו כעדים על כך שיש פה אנשים ויש פה עמים, אפשר להוציא פה פירות עצומים וכו'. ומצד שני, הם טענו טענה שהיא מאוד מוזרה לאותו רגע. ארץ אוכלת יושביה. אבל אנחנו רואים שהם צדקו בטענתם לאורך ההיסטוריה. אנחנו לא מבינים את התופעה הזאת, שמצד אחד ומצד שני. זאת אומרת, יש כאן איזושהי ארץ שיש באיזשהו נסתר גדול מאוד. כנראה יש באיזשהו שפע אינסופי. אם לוקחים משקול ענבים, וישאו במות בשניים, אבל הם הבינו היטב שהשפע האינסופי הזה הוא תלוי באיזשהו דרך ארוכה שאפשר לגלות את השפע הזה, ובדרך הארוכה הזאת, שאני לא יודע בדיוק למה, היא גם אוכלת יושביה בדרכה. כלומר, יש כאן איזשהו משהו מאוד מורכב ביחס לארץ ישראל. זה לא כל כך פשוט. ואין דווקא בגדלותם, אני לא אומר לשבח את מי שהתורה קוראת לו חוטאים, אבל ברור שהם אנשים גדולים. הם בהבנה עמוקה הבינו שזה מאוד לא פשוט מה שהם ראו. אז מה סוד הדבר הזה? אבל לפני שנמשיך, לפני שנסביר, בואו נראה מה קרה עכשיו, כי זה מה שהיה איתם. וכל מה שטענתי, שהביטוי ארץ אוכלת יושביה, הוא ביטוי שצריך 1,000 פירושים. אני אומר לכם, אנשים קוראים את הפסוק הזה, וממשיכים הלאה, ואני שואל אותם, מה קראתם פה? הרי הרגע אמרו שהארץ מלאה בכל טוב. גם אם יש בה הרבה עמים, הם מפחדים להיכנס אליה. מה זה ארץ אוכלת יושביה? וגם, זה לא שהיא תאכל אותנו. יושביה, ארץ אוכלת יושביה, זה ביטוי כאילו, כזה קבוע ותמידי. יושביה באשר הם, היא אוכלת אותם. כן, זה מזכיר את השיר של נתן יונתן. שלקח את הפסוק הזה, עשה אותו יפה. אתם מדי מכירים, אני אשאיר לכם אותו. שרים אותו במאה הזיכרון. יש לו גם מנגינה מאוד יפה.
איך קוראים
לה? כבשת הרש. רץ שיושביה היא אוכלת וזבת חלב ודבש ותכלת. לפעמים גם היא אוכלת לנו את כבשת הרש. אוקיי. מצד אחד, ארץ שיושביה היא אוכלת. מצד שני, מזבת חלב ודבש ותכלת. כן. בקיצור, אז מה קורה פה בארץ? בואו נמשיך שנייה את הפסוקים. ותישא כל העדה ויתנו את קולם. ויבכו העם בלילה ההוא. כן, יש את המדרש המפורסם שהם בכו. למה הם... טוב. המדרש עכשיו הוא בעצם יהרוס לכם, כי זה לא קשור לזה, אבל אתם יודעים שאתם בחיתם בחייה של חינה, ואני קבע לכם בחייה לדורות. והכוונה היא שבמקור היה היום הזה אמור להיות יום של, 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 של התגלות הכיסופים לארץ ישראל. ואתם בחיתם שלא רציתם להיכנס לארץ. אבל אני חייב שהיום הזה יישאר תמיד בכי אמיתי. אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות, הכוונה, בחייה לדורות חיובית, שאתם תבכו בתשעה באב ותבכו מתוך געגועים לארץ. כלומר, אתם תחזירו ליום הזה את הכבוד שהיה מיועד לו מראש מקדם, להיות יום הכיסופים. רק תעשו את זה לא בקדש ברניע, בפתח הדרומי של ארץ כנען, ותעשו את זה הרחק בתימן, בצפון אפריקה ובאירופה. הקרה והרחוקה. סגור סוגריים. וילונו על משה ואל אהרון כל בני ישראל, אמרו עליהם, כל העידה, לעומתנו בארץ מצרים. או במדבר הזה, לעומתנו. למה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחר? נשינו וטפינו יהיו לבז. זה הנקודה עכשיו. שימו לב טוב. הם הבינו את הרמז של המרגלים, שיהיה מלחמה. ואם תהיה מלחמה, אז ימותו אנשים. ואם ימותו אנשים, אז יישארו נשים עם טף. ומה יעשו האויבים עם נשים וטף? יקחו אותם לבז, לשבי. ולך תדע. כלומר, אנחנו מפחדים מהמלחמה. ולכן אנחנו רוצים למסור את אדמת הארץ לאויב כדי שלא נלחם. שטחים תמורת חיים. וזה מובן מאוד. מי לא מפחד ממלחמה? על אותו לנו שוב מצרימה. ואמרו של אחיו ניתנה ראש, מה זה ניתנה ראש? נמנה מנהיג. ונשוב במצרים, אני אסתובב. אני צריך מנהיג. נתנה ראש, ונשוב במצרים. טוב, פול משה ואהרון נפלו פניהם. ואז פתאום מתברר שיחד עם כלב יש עוד מישהו, יהושע בן נון, שפה פתאום הוא מתגלה. ולמה לא לפני כן? שאלה יפה. יהושע בן נון וכלב בן יפונה, מן התרים את הארץ, קראו בגדיהם. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל, אמור, הארץ שעברנו אותה, תורתה, טובה הארץ מאוד מאוד. תראה, אני מצאה לדעת איך שזה מסודר בפסוקים, כן, אבל אולי זה תוך כדי, אולי הם... אתה יודע, אפשר לדעת בדיוק. יכול להיות שהם עברו מאוהל לאוהל, מאזור לאזור, וצעקו, טוב הארץ, מאוד מאוד. אולי הם שרו, טוב הארץ, מאוד מאוד. יכול להיות שהם שרו, אז כבר שרו ככה. הם עברו ממקום למקום, והם גם אמרו, אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בהשם אל תמרודו, אל תראו אתם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, השם איתנו, אל תראו, וכו'. תראו, אנחנו בעצם מה שעשינו בדקות האחרונות, בכל השיעור הזה, בינתיים, זה קראנו את פשוט הפרשה, מה שאמרתי. פשוט. די... אמרתי לכם שיש גישה שמראש, אבל אני מתייחס אליה עכשיו. ובעצם, אנחנו צריכים להבין, שני דברים אנחנו מבינים פה. מהי ארץ ישראל? שאלה אחת, כי כמו שאמרנו, מה זה ה... ודבר שני, זה למה באמת המרגלים לא ראו עין בעין שיש פה מטרה גדולה להיכנס לארץ ישראל. למה צריך... זה הייעוד. מה, אתם מוותרים על הייעוד? אז יש לי ממש 10 דקות. בעצם פה מתחיל השיעור, ולכן אנחנו ממש רק נגיד ראשי פרקים, כי זה זוקק לימוד יותר ארוך. בוא נגיד בצורה פשוטה, עם ישראל פחד להיכנס לארץ בגלל המלחמה. זה מובן. אבל אתם ראשי בני ישראל, ולכן זה שאתם לא רוצים להיכנס לארץ, זה בגלל שאתם לא מכירים את חשיבות החיים של עם ישראל בארץ. כאן יש פתח לכל דרשות רבות שנאמרו ברוב הספרים, שהבעיה של המרגלים הייתה אי הבנה של הסוד של קדושת הארץ. כלומר, למה השם כל כך רוצה שעם ישראל ייכנס ויחיה בארץ? באשר היא, בארץ, עם ממלכה ועם חיים שלמים של עם בארצו. היה להם פחד גדול מהשלב הזה. הרבה אנשים לוקחים את זה, אתם יודעים, אתם מכירים את העולם של האימון. אימון. קואוצ'ינג. שבואים ואומרים לך שהחטא הגדול של האדם זה שהוא לא מעז לעשות שינויים בחיים, להתקדם, לעשות צעד קדימה. כלומר, לכאורה, מה? אני לא עושה שום דבר. זה הכי רע בעיני המאמנים. הם אומרים, מה אתה כאילו לא מעז לקום לעשות צעד אחד קדימה. אז אפשר להגיד ש... או הם יכולים, המאמנים יכולים להיאחז בחטא המרגלים. שהמרגלים חיים עכשיו, חיים במדבר. ואולם אנחנו לא הרבה זמן במדבר, אבל חיים באיזשהו מקום שיש בו, שיש לו איזושהי משמעות מסוימת. והם לא מוכנים לעשות את הצעד המפחיד הזה של לחיות חיי התורה, לא במדבר כנוודים, אלא בארץ נושבת כמיישבים. החטא הוא בקושי לצאת, כמו שאומרים היום, לצאת, יש ביטוי שאנשים מאוד אוהבים, לצאת מאזור הנוחות. יש פקקים ביציאה מאזור הנוחות. כן? אז זה כאילו החטא. אבל צריך להבין את זה לעומק. כמובן, כן. מה זאת אומרת? מה כל כך... מה היה כל כך קשה להם בחיי ישראל בארצם? שזה מה שהולך להיות. זה נורא קרב לקדוש ברוך הוא. כי הכל התחיל מארץ ישראל. ואמר השם אברהם, לך לך אל הארץ שעריך. כי הכל התחיל מארץ ישראל ביציאת מצרים. אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה ורחבה. כי ברור שלכל מקום שהקדוש ברוך הוא הולך, הוא הולך לארץ ישראל. הוא מוליך את עמו לארץ ישראל. ברור. אז אני שואל את השאלה לקדוש ברוך הוא. למה ארץ ישראל כל כך יקרה בעיניך? והתשובה הפשוטה היא, שלא בראתי אתכם, התשובה הפשוטה, קודם כל, לא בראתי אתכם, בשביל שיהיה לי אנשים פרושים שחיים כבדואים במדבריות, חיים כמו של הבל רועי הצאן, עם חלילים מחלילים, מסתפקים במועט שבמועט של המן, וכוספים לאל בורא העולם, ושרים לו שירים, ומתפללים וכולי. זה לא מה שיביא ברכה לארץ, לעולם, לגויים, לעמים. זה לא יתקן עולם. אלא בראתי אתכם כדי שתחיו חיים חומריים ממסד ועד טפחות. כלומר, שתבואו לארץ. ותהיו חקלאים, ותקימו חיי מסחר חברתיים, ותקימו מערכות, ובעצם תגלו את האלוקות ששוכנת בגוף, בחומר, באדמה, בחיים, בטבע. תעלו את הניצוצות מתוך הביולוגיה, החברה, האדם, בכך אתם תגיעו למצב שתאפשרו את הברכה לכל העמים ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, אתם נשארים אי שם בשמיים כתינוק בתוך הרחם שממאן להיוולד. וכאשר התינוק נולד, תחשבו על הרגע הזה, אתם לא זוכרים אותו. אבל תנסו, אולי תתאמצו. הרגע הזה שיצאתם מתוך הרחם, ברחם נעים, זה כמו אמבטיה חמה עם ג'קוזי, כי האמא הולכת לכל הליכה של האמא. אז זה ממש כל כך נעים. מתנני כירחי קדם, ולפתע אתה נולד לתוך מציאות שבורה לחלוטין, במקום קר עם אורות של פלורסנט, מתוך החושך שבתוך אמא, הנעים, מתוך מציאות כל כך עצובה, כל כך כאובה, כל כך חומרית, ופתאום אתה שכחת את המלאך איפה המלאך? שהיה נר דלוק על ראשי, שזאת הנשמה שהאירה עליי וראיתי אותה, ופתאום אני תינוק, בכיין, חסר מוחין, חסר קול, חסר ישע, ואיזה דרך ארוכה, מי מבטיח לי שאני אגיע בסוף אל אותם דברים שידעתי? אולי בכלל אני אלך לשמה, ואני אמצא את עצמי בעוד 20 שנה, באיזה בר מרוחק. מי מבטיח לי שאני אחזור אל נשמתי, אל עולמי הפנימי? איזה ניצוצות אני ארים? מי אמר שאני ארים ניצוצות? זה מה שקורה עכשיו עם עם ישראל. עם ישראל עכשיו הולך להיוולד. זאת אומרת, מזל טוב. לא אמרתי לך, שכחתי להגיד לך. זה בן או בת?
זה בן.
איך קראת לו?
נווה שלום.
נווה שלום? זה כינוי לארץ ישראל, נווה שלום.
לא, נווה שלום.
נווה שלום, זה כינוי לארץ ישראל, משהו. מה ההבדל? שם מקסים. במיוחד שלום. בקיצור, מה עכשיו, אתם מכירים את ספר שופטים? עם ישראל איבד את הזהות שלו לחלוטין. לפחות, אני יודע שברור לי שהיו צדיקים בספר שופטים. ראינו שם, מבין השיטין, אתה רואה שיש שם גם הרבה דברים ש... אבל לפחות התנ"ך מצייר ציור מאוד קשה. זאת אומרת, שהמרגלים, יכול להיות שגם ידוע על האידיאל הזה, של העלאת עולמות החומר, של העלאת הניצוצות, ובוודאי המרגלים האלה ידעו את כל כתבי הארי, לא מקריאה, אלא מחוויה, מראייה, מהכל. אבל יכול להיות שהם אמרו, זה עוד לא הזמן, יש פה חוסר אמון ביכולת של עם ישראל, חוסר אמון כביכול, הקדוש ברוך הוא שהוא יכול להוליך את עם ישראל לתהליך העצום הזה, ואולי אולי גם קצת חוסר הבנה כמה זה קריטי למציאות שתתגלה קדושת ארץ ישראל, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, שארץ ישראל היא רק מוכנה להישרת כל הארצות, כלומר, הכוונה היא שקדושת הארץ תתפשט לכל העולם, וארץ ישראל זה הגרעין שממנו הכל התפשט, ואיך אפשר לדחות את הדבר הזה? ובכלל מי אמר שהם רוצו לדחות, אולי הם רוצו להישאר במדבר? לא יודע, אני רק אם יהיה להם זכות עכשיו. ואיך זה קשור לארץ אוכלי התושביה? תשובה בקצרה, קצרה. כי משל למה הדבר דומה לאדם שמתחתן. יש אחד שמצפה שאיך שמתחתן כמו מטעמי שרה או מנעמי שרה? מטעמי שרה. כל יום באחת מגיע מתוך בית המדרש, חוצה את השטח החשוף ונכנס לחדר אוכל. ויש לו, אני מקווה, לא יודע בדיוק אם יש מספיק, כל טוב, אורז וירק ואפילו קצת בשר. ואז שהוא מתחתן הוא מצפה שכל יום הוא מגיע באחת הביתה וכך יהיה. הוא מצפה להגיע למוכן. זאת אומרת, הם בעצם אמרו, אם ארץ ישראל הייתה כמו האישה המדומיינת של החתן, בחור ישיבה שמתחתן, שחושב שפשוט כל יום יחכו לו שם והכל יהיה מושלם. אם זאת הייתה ארץ ישראל, אז בסדר, אז היינו מגיעים וישר מחליקים לבתים ושדות וישר רק יהיה את הקוצרים ברינה. ברינה יקצור. אבל הם הבינו היטב שארץ ישראל, הטבע שלה הוא אחד הארצות שהטבע הוא הכי קשוח. מבחינת היכולת לחיות כאן מכמה וכמה סיבות. זה אני צריך להסביר. אבל בגדול, יש כאן, זה, כתב על זה רבי יהודה אליצור, אבא של פרופסור אליצור, שכדי שתתרחש בארץ ישראל עצמאות, צריך תזמון של הרבה תנאים. זה שיחה לפני עצמה. צריך כאן הרבה 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 תנאים, כדי שיוכלו לבצר כאן חיים. וזה זה, זה אופי. ארץ ישראל קטנה מאוד, והיא טבור העולם. לא מבחינת, הרי העולם הוא עגול, אז כל מקום הוא אותו דבר. אבל מבחינת, צריך להסביר את זה, שהיא צומת עצומה בין יבשות, בין אזורים תרבותיים לאורך כל ההיסטוריה, בין גשם למדבר, ואין כאן, אין כאן עמקים רחבים. עמק החוף. עמק ישראל. נו, בריצה של יום אחד, של כמה שעות, אתה חוצה את העמק. ואין כאן נהרות עצומים. ולכן עיקר העמל צריך להיות להקים חקלאות במדרגות הערים. וכל העבודה הקשה הזאת היא בעצם תהיה המון 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 ביטול תורה. אמרו המרגלים, במובן העמוק. לכן התפתח בארץ גם אופי מאוד מאוד כנעני שנוגע לה, ולכן אנחנו פשוט נטמע בתוך הסיפור הזה, ובכלל נשכח מי אנחנו. אז למה נתת לנו ארץ כזאת, קשוחה? וארץ ישראל היא מדהימה. אומר שאול טשרניחובסקי, בעל ה-50 שקלים. כן? אומר, דבר, אומרים ישנה ארץ, איפה אותה ארץ? יש שם שני שירים, עזבו, זה נושא מעניין. הוא כתב שני שירים אחד על השני, אבל השיר הראשון הוא כתב, דבר בשבילנו השם לא ציווה. שוב, תחושה של חלוץ יחסית שפוגש את הארץ, כמו התיאור שקראתי מקודם. מצד שני, הארץ תתמסר ותיתן את כוחה למי שיתמסר אליה. כמו למשל היום, שאנחנו יודעים את החסדים הגדולים שעשה השם עמנו, שראה הקדוש ברוך הוא כמה טרחנו. ואני אישית. אני סתם ילד שמנת שנולד מאוחר בהיסטוריה. ואתם קצת יותר ממני. כי אני, כשהייתי קטן, עוד לא ראיתי מדפים מלאים קורנפלקס מסוגים שונים. אבל ראיתי, לא היה לי חיסרון. אבל אבל הקדוש ברוך הוא ראה את המסירות הנפש של בוני הארץ, והולך וחושף את הארץ הטובה. הקדוש ברוך הוא כתב, טובה הארץ מאוד מאוד. זה הם אמרו, הקדוש ברוך הוא אמר, ארץ טובה ורחבה, זבת חלב ודבש. כמו יש פה איזשהו סוד גדול, שכמובן שכל הדברים האלה זה עוד דברים חומריים, דברים רוחניים. זבת חלב ודבש זה לבוש למשהו רוחני, ומשהו רוחני הוא העלאת ניצוצות מעוצמת החומר. זה גם יבוא לזה ביטוי בשפע חומרי. כפי שאנחנו יודעים היום, שמדינת ישראל הולכת ונהיית מעצמה, גילוי הגז, גילויים שונים, וכל מיני דברים שאפילו בתחום המים. בקיצור, לא עכשיו. רק רגע היום העצמאות, עכשיו אנחנו... אבל... וזה ארץ שהיא אוכלת יושביה. במובן החיובי. מה זה במובן החיובי? אם אתה בא, אם אתה מתחתן עם אישה, שהאישה היא מושלמת, אז ככה שהיא באה במכינה, איך האוכל, והיא יפה וטובה, ותמיד הכל טוב, ואז בעצם אתה לא מכיר אותה. כי לא... לא היה ביטוש שמעלה ניצוצות. זה יוצר קשר. אבל אם אתה בא ונלחם על הארץ, כי תמיד היו פה מלחמות בגלל... עוד לכם את כל העניין הגיאופוליטיקה של הארץ. אם אתה נלחם על הארץ, אם אתה נלחם על התיישבותה, אם אתה מתאמץ, אז אתה והארץ מבטשים אחד את השני, ואז הארץ סוחרת אותך, במובן הזה שקדושת הארץ, שהיא קדושה מאוד, הקדושה הזאת אוכלת אותך, אתה מתאחד עם הארץ, ואתה נהיה קדוש כמותה. לא שהיא אוכלת אותך, ולא משאירה אותך חי, ואתה פשוט נהיה כנעני. אלא להפך, אתה מעלה את ניצוצותיה, והיא מזינה אותך, ונוצר סימביוזה וקשר עמוק, עד שהיא אוכלת אותך, ואתה אוכל ממנה, כי אתה ניזון ממנה, ואתה מתאחד עם קדושת הארץ. עד כאן. אני חייב ללכת מהר. מהקפה.